רק נראה שמתחיל פה דרך.
היום ח' בחשוון, זה יום האזכרה של, של מניטו, לא מחר. נפטר בח' לא בט'.
האם זה מזכרה שלו?
כן, 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 כן. טוב, אז אנחנו היינו איפה? בעמוד 279.
אפשר להגיד משהו?
אפשר תמיד להגיד משהו.
במדרשת יהודה בחיבה בערב יש שיעור של הרב זיני בעברית.
מה זה היום?
כן.
זה בצרפתית, רגע ששמע.
לא, יש בעברית של הרב זיני.
יש
שיעור
של הרב זיני ובצרפתית מהרב עתיד.
היום ב' 9?
שבע וחצי. כן, נגיד לכם אחר.
לא, כי אם אני
אבוא
לדברות צרפתית, אני
אתבאס. לא, לא, אתה יכול, קודם כל אתה
יכול
להתבאס. לכן אמרתי שזה האזכרה היא לא ערב, אלא הייתה אתמול. בערב. טוב, אז אנחנו בעמוד 279, נכון?
כן.
יפה. לפחות יש לנו הסכמה על דבר אחד. נחזור לענייננו. והעניין היה, אני מזכיר את הבירור של המושגים של ההתפתחות, כן, באבולוציה. עם ניוטון מתחילה הפיזיקה להתפתח על בסיס מתמטי מוצק, ניוטון ניסה לבסס את תמונת העולם על חוקים שקיומם אינו תלוי ביכולתו של האדם להכירם. לדידו, מושגי המרחב והזמן הם מושגים מוחלטים, אובייקטיביים. הפילוסופים שהבינו את משמעות המהפכה של ניוטון ניסו לבדוק אם אכן ניתנים עקרונות המכניקה החדשה לאימות. הבולט שבהם היה הפילוסוף אמנואל קאנט, שהושפע מאוד מעבודותיו של הפילוסוף דויד יום, שביקש לערער את עיקרון הסיבתיות ואת הנחות היסוד של הפיזיקה החדשה הניוטוניה. יום ביקש גם לערער את עיקרון האינדוקציה, שלפיו ניתן ללמוד מן העבר בנוגע לעתיד. שאלתו הייתה כיצד ניתן לקבוע כלל שממנו יהיה ניתן להקיש על מה שיקרה. ניתן לומר שהעתיד צריך להיות דומה לעבר בשל הכרח לוגי, אולם יום העיר כי אנו יכולים לחשוב על עולם כאוטי וחסר חוקים שבו אין לעתיד כל קשר לעבר, או עולם שהוא בדיוק כמו שלנו עד להווה, כאשר הוא משתנה לגמרי החל ברגע הבא. מסקנתו הייתה שאין שום דבר שמכריח לוגית את עיקרון האינדוקציה. וזו התפתחות מאוד חשובה בפילוסופיה המודרנית, כי למעשה הוא מייסד את האסכולה של האנגלוסקסים לגבי השלילה של חוק הסיבתיות, ועם כל ההשלכות שיש לדבר הזה. זה מערך כמובן את כל הבסיס של חוקים מבחינת המדע, וקאנט בעצמו מספר שכאשר הוא קרא את הספר של יום, אז הוא הבין שיש כאן שאלה רצינית ביותר, שאלה שמחייבת לשנות את כל תפיסת העולם, ובעקבות האירור הזה הוא התחיל לכתוב את הספר החשוב שלו, ביקורת התבונה הטהורה. וכל השאלה שנידונה בתחילת הספר היא השאלה שאיך אפשר לדבר על ידיעה סינתטית. מה זה ידיעה סינתטית? ידיעה סינתטית זו ידיעה שנובעת מידיעות אחרות. זאת אומרת, מאלף, אם אני בהכרח חייב להסיק בית, שזה חוק הסיבתיות, כן? והשאלה שלו היא באיזה תנאים אפשר לדבר על ידיעה סינתטית. ותוך כדי הבירור הזה, הוא באמת דן בחזרה בעקרונות של ניוטון לגבי הזמן והמרחב. ואז הוא מגיע למושג המרכזי אצלו של הקטגוריות, כאשר יש שתי קטגוריות שהן חריגות, זה הזמן והמרחב. זאת אומרת, בסופו של דבר הוא נשאר נאמן למסגרת של ניוטון, אבל עם תוספת מאוד חשובה, והיא שכל עוד אין אדם, כל עוד אין תודעה אנושית, אי אפשר בכלל לדבר על זמן ועל מרחב. בסדר? זה שני הדברים שהוא מסייע, אבל ברגע שיש תודעה אנושית, האדם תופס את המרחב ואת הזמן כדברים מוחלטים. אפריורי מכל דבר. כי זאת המסגרת שבה אנחנו חיים. בסדר? זה בקיצור נמרץ הדברים. מה?
זה איזשהו סדר.
לא, לא, זה לא כדי שיהיה סדר, מבחינתו זו המסגרת של הטבע, שבה אנחנו נמצאים, ואנחנו לא יכולים לברוח מהדבר הזה כמובן, ולכן זה נכפה עלינו כדברים מוחלטים.
אז רק לא הבנתי, זאת אומרת שאם אין אדם, המרחב והזמן לא קיימים?
לא, זה לא שהם לא קיימים, אתה לא יכול לדבר. כי אין תודעה שתופסת את זה. בסדר? זה לא שהם לא קיימים.
תופסת את המושג הזה של זמן.
כן, כן. מי שמדבר על זמן ומרחב, זה האדם. למה? כי הוא בעל תודעה. בסדר?
מה החידוש פה?
החידוש פה יבוא 200 שנה אחרי זה לערך, כאשר איינשטיין יקעקע לגמרי את כל הסיפור. בסדר? אז מצד שני, מה החידוש? החידוש הוא לא של קאנט עצמו, החידוש הוא של ניוטון. שניוטון זורק לפח את הפיזיקה של אריסטו, שבמשך 2000 שנה, כן? הייתה הפיזיקה בהידיעה, אף אחד לא...
למה לדעת על זה? אני לדעת על זה שיש תודעה של זמן ומרחב רק שהבן אדם מופיע. זה נראה כל כך הגיוני. כי אף אחד לא חושב חוץ מהבן אדם. אז מי יכול
לא, כאשר בא ניוטון ואומר שהזמן והמרחב זה דברים מוחלטים, אני יכול להבין שזה לא קשור לנוכחות האדם. פשוט. התוספת הזאת של קאנט היא חשובה.
איזה קטגוריות אחרות קיימות חוץ מזמן שלא תלויות בתודעת האדם?
יש אצלו...
הכל תלוי בתודעת האדם.
לא. מה זה הכל תלוי בתודעת האדם?
מטאפיזיקה. אם אין אדם, אין תודעה מטאפיזית.
זה לא שאלה שמעסיקה אותו. שאלה שמעסיקה אותו זאת השאלה, מה אפשר לדעת? לתורת ההכרה וזה, הוא לא כל כך עוסק במטאפיזיקה. קודם כל הוא מתחיל מזה, מה זה ידיעה? ומה זה ידיעה סינתטית? יש ידיעות אפריורי, כן? הנחות יסוד, אקסיומות וזה, בסדר? ומי מאותן ידיעות, אותן קטגוריות שאחר כך הוא קובע כקטגוריות, כן? מגלגלים את הכל. איך יכול להיות דבר כזה? זה מחייב את חוק הסיבתיות. זה מחייב לוגיקה מסוימת. ובא איום, וניסה לקעקע את כל המבנה הזה. זה לא רק חוק הסיבתיות כחוק הסיבתיות. יום בא ואומר, זה שאתם ראיתם שהמים משנים את מצבם כאשר הם מגיעים לטמפרטורה של 100 מעלות מנוזלים לגז, לא אומר שום דבר. בפעם הבאה, מי אומר שזה כך? בזה הוא מייסד את האסכולה האמפירית, שהיא האסכולה האנגלוסקסית עד היום. בסדר? אז מה עושים עם הדבר הזה, שואל קאנט? זה מקעקע את הכל, אי אפשר לבנות שום דבר. אז אני לא יכול לדבר על ידיעה כלשהי שהיא תוצאה של הליך לוגי, שכלי, תבוני, לא נשאר כלום. אני חייב לקבע איזושהי מסגרת כדי שניתן יהיה לדבר על ידיעה סינתטית. מבחינת ההיסטוריה של של הפילוסופיה הכללית, זה צומת, אולי הצומת מאז אריסטו. בסדר? ואחר כך כל מה שנובע מהקביעות שלו, כן?
מה שאני
מקבע
זה באמת
מקובל? עובדה היא שאחרי 200 שנה הגיע איינשטיין ואמר את מה שאמר לגבי הזמן והמרחב. לא רק לגבי הזמן והמרחב, ואחר כך זה נוגע לכל השאלות שלה, כולל חוק הסיבתיות. בסדר? מאז יש באמת ביקוח שלגבי דברים שנראו דברים לא בדיוק הגיוניים, אבל לא, אפילו לא שאלו את השאלה, זה 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 נראה טבעי. מה זה מציאות? מי שאל את השאלה לפני זה? מה המציאות? זה מה שאני חווה דרך החושים שלי. וגם קאנט הולך בכיוון הזה, הוא לא כאן מחדש שום דבר, כן? אני תופס את העולם שמסביבי דרך חושים, חושים האלה מעבירים לי אינפורמציה, אני מאבד את האינפורמציה הזאת, מעביר את האינפורמציה דרך אותם כללים של לוגיקה שאני קובע כנכונים, ומזה אני מסיק מסקנות, אני מגיע לתובנות. אז אפשר לדבר על הכרה של דבר מסוים, ואחר כך הידיעה, ההבנה של מה המהות של הדבר הזה. אומר קאנט עד כאן, לא סליחה. לגבי המהות אף פעם לא תוכל להגיד שום דבר, אתה רק יכול לדבר על התופעות. לדבר כשלעצמו, אתה לא מגיע אף פעם. אבל דרך התיאור של התופעות, אתה יכול להבין דברים מסוימים. בסדר? זה באמת... גם אם הספר הוא קשה ביותר, תרגום בעברית עוד יותר, גם יש תרגום חדש שיצא לפני כמה שנים של ביקורת התבונה הטהורה, שזה קצת עוזר, כי הראשון הוא יותר סתום מהמקור בגרמנית, כן? אבל זה ספר, זה באמת ספר חשוב ביותר, כן? טוב.
אבל
קאנט
היה צריך לקבע משהו בשביל לבנות על זה.
לא צריך לקבע שום דבר, לא. לא. בסדר? טוב. אז אומר כאן הניתו, בעקבות עבודותיו של יום, שאל כאן שאלה בסיסית, מה ניתן לדעת, ובהקשר לנושא המעסיק אותנו, האם אפשר לתפוס את העולם באופן אובייקטיבי, במנותק מן האדם וחושיו או לא. בסדר? תשובתו של קאנט היא שאם ברצונו של הפילוסופיה להגיע לוודאויות בדבר העולם החיצוני לאדם, עליה לזנוח את הנחת החיצוניות שלפי האדם הוא רק צופה ומתבודן פסיבי, ולאמץ במקום הגישה האקטיבית שלפיה הכרת האדם קובעת קביעות בעולם התופעות.
קביעות.
בעולם התופעות. למשל, האם קיים זמן אפריורי מכל תודעה אנושית או לא? אחד מהדיונים העיקריים ששמע נמשך על גבי דפים מאוד ארוכים ולא כל כך פשוטים לפענוח. תשובתו של קאנט היא שאיכן שהאדם הוא, שם הוא מכונן את העולם על ידי הכרתו. הקביעה הזאת יש לה השלכות במאה ה-19, כאשר התחילו לפתח פילוסופיות התורנות שמה שקיים קיים אך ורק בתודעה של האדם. והלכו עוד שלב אחד קדימה, כן? ומניטו טוען נגד הפילוסופיות האלה שהן הבלתי מוסריות בעליל. למה? כי אם הדבר קיים אך ורק בתודעה שלי, אז מה קורה כאשר התמונה שנוצרת בתודעה שלי מפריעה לי? מפריעה לי. אני מוחק אותה. ואם התמונה הזאת היא תמונה של אדם, אז מה אני עושה? אני הורג אותו. לא, 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 לא. בסוף אני הורג אותו במציאות. זאת אומרת, כאן השורש לכל מה שקרה בסופו של דבר במאה ה-19 ומאה ה-20. לא, 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 הרבה לפני זה, מאה ה-19 כבר. במאה ה-19. מחנות הריכוז של הגרמנים זה המצאה של המאה ה-19 בנמיביה. כן. שם הפריעו להם התושבים המקומיים. אז הכניסו אותם למחנות ריכוז. תוך כמה חודשים מתו עשרות אלפים. פשוט, מרעב. בלגים למדו מהגרמנים.
הנמיביה זה הגרמנים?
כן.
היו צרפתים?
לא, באזור הזה שם. הבלגים היו בצפונית לנמיביה זה קונגו, כן. כן, כן. והכל היה מבוסס על אותם הוגי דעות שהמציאו את הדברים האלה. אבי השיטה זה ברקלי, כן? הוא פשוט הולך בעקבות, מה שקאנט אומר. אם הכל זה עניין של תודעה, אז מה זה התודעה? זה אוסף של תמונות. מה אתה עושה אם התמונה לא מוצאת חן בעיניך? אתה מוחק. בסדר? טוב, נסגור את הסוגריים. כן? איש כנסייה חשוב. אירלנדי, נדמה לי. אירי, כן? הוא אירי. מה זאת אומרת זה היה בישוב? היה חבישוב, כן. אז אפשר לשאול באמת מה, איך הוא הסתדר עם האמונה במחאות שלו, כן.
איך העולם לא הגיב
לדבר? הגיב.
כל העולם אחר, גם הסכמה, והיום אחרי איך הוא מגיב.
הגיב.
אם הכל סובייקטיבי כל כך, אם באמת זה מסתדר עם זה,
עם תוצנטרה
כלשהי.
טוב, שאלה טובה מאוד. אבל מאז באמת הוויכוח הזה, אם אפשר לדבר על מציאות אובייקטיבית, או שהכל זה עניין של סובייקטיביות, כי זה קשור לתודעה של אנשים, הוויכוח מתנהל עד היום, כן? הוא לא הסתיים כי מישהו אמר משהו. בסדר. אז לכן אני אומר, זה באמת סוגיות יסוד בתורת ההכרה. אז אומר כאן, אין משמעות לזמן בלי האדם. על ידי הכרתו יוצר האדם משמעות. לדברי קאנט, מכונן האדם את היקום בעזרת תבונתו. ניתוחיו של קאנט השפיעו רבות על כל העולם הפילוסופי, ומאז השתנו פני הפילוסופיה ללא היכר. קביעתו של קאנט שאין משמעות לזמן ללא אדם, אין החדשה לחכמי ישראל. ואנחנו כבר מוצאים דברים דומים בספרו של רבי אברהם ביבג'ו, הנקרא דרך האמונה. אפשר גם להוסיף כאן, לא, כן, אחר כך נציג גם הספר עבודת הקודש של רבי מירי בן גבאי, גם כן. רבי אברהם ביבג'ו חי בספרד במאה ה-15, כ-300 שנה לפני קאנט, והוא מגדיר את עצמו כתלמיד הרמב״ם ולא כפילוסוף. בעל עבודת הקודש רבי מאיר בן גבאי מצטט אותו בהקשר זה. ושמע, באמת יש בספר ניתוחים עמוקים ביותר לגבי המהות של הזמן, כן? האמת היא שגם הוא לא מחדש, כי זה כבר נמצא במדרש. זה מה שאנחנו נראה. בעלי המדרש כבר עשו הבחנה בין מהות הזמן במהלך ששת ימי המעשה, לפני הופעת האדם הראשון, ובין מהות הזמן האנושי. וכך אומר המדרש רבה, ויהי ערב ויהי בוקר, יום השישי, אמר רבי יודן, זו שעה יתרה שמוסיפים מחול על הקודש, ובה נגמרה מלאכת העולם. על כן כתיב השיש, בסדר? אמר רבי סימון בר מרתא, עד כאן מונים למניינו של עולם, מכאן ואילך מונים למניין אחר. לא אומר איזה מניין כרגע, אבל יש הבחנה ברורה בין התקופה שנקראת ששת ימי המעשה והתקופה שנקראת היום השביעי. היום השביעי, הזמן הוא הזמן שאנחנו מכירים. לפני, לא יודעים. בסדר? זה ההסבר הפשוט והרגיל של המדרש הזה. ואז אומר מייטו כאן, השאלה עומדת לדיון במדרש זה היא, מהי מהות הזמן לפני בריאת האדם? המסוגל לחוש ולתפוס אותו. אם אני הולך לפי המושגים של חז"ל כאן, של רבי מאיר בן גבאי וגם של קאנט, אני באמת צריך לשאול את השאלה, מה מהות הימים, יום הראשון, היום השני, השלישי וכו', שיש לנו, כאשר אין שום תודעה אנושית? איך אפשר לדבר בכלל על עצמם? כן? לא, ומה זה אומר? זה היה זמן חורף, זה היה זמן קיץ, זה היה זמן מה?
כן, אבל זה כן אומר שהיה זמן.
שמה זה אומר? זה, אבל זה לא אומר כלום. לפי ההבנה הזאת, כן? לפי ניוטון?
שנייה, שנייה. אני לא אומר שזה זמן כלשהו.
לא יודע, זמן כלשהו, לא יודע מה. אני אומר, לפי ניוטון יש משמעות, כן? כי זה אפריורי מכל דבר. אבל לפי ההבנה של המדרש כאן, לא. מושג אחר של הזמן שאנחנו לא יודעים מהו. ולכן הוא אומר כאן, לפי רבי סימון, עלינו לעשות הבחנה בין הנאמר במהלך ששת ימי המעשה, בהיעדר כל אדם, ובין הנאמר לאחר מכן, כאשר נברא האדם, היכול לחוש, לתפוס, את מושג המשך, וממנו את מושג הזמן. וזה דיוק מאוד חשוב. כולם מדברים על הזמן, אף אחד לא מסוגל להגדיר מה זה זמן. כי כאשר אנחנו מדברים על הזמן, למעשה אנחנו מתכוונים למשך. זה לא אותו דבר. כן? משך אני יכול להגדיר. זמן אני לא יכול להגדיר. בסדר? זה מאוד חשוב. האדם, כאשר אנחנו מדברים שהוא תופס את הזמן, הוא לא תופס את הזמן. הוא חווה את המשך. לא, המשך זה הזמן, כמה יחידות זמן עברו מאז איזושהי נקודה שאני קבעתי כנקודה מוחלטת. אבל התודעה האנושית באמת תופסת את הקטגוריה הזאת שנקראת משך. ומכיוון שמדברים ואנחנו חווים ואנחנו באמת חיים את הדבר הזה, אז אנחנו רוצים לבסס על זה על איזשהו מושג מופשט שאנחנו קוראים זמן. אבל כששואלים מישהו, תגיד לי, מה זה, איך אתה מגדיר את הזמן? לא מקבל תשובה.
זאת אומרת, כשאנחנו אומרים, מקדש ישראל הזמנים, אנחנו מקבלים
לא, לא, זמנים זה בהקשר הזה כאן של מועדים. בסדר? אבל שימו לב גם שבפיזיקה אין לי הגדרה של זמן, יש הגדרה של השנייה, שנייה זה משך. הזמן זה אובייקט מתמטי מופשט, שבעזרתו אני יכול למדוד כמה שניות עברו בין שני אירועים.
שנייה זה
אקסיומה? לא, 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 שנייה זה, יש הגדרה לשנייה. לא, 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 לא ניכנס אלא, יכול להיות שאפילו אני ציטטתי את זה בשביל הערת שוליים שם, זה לא זוכר, אבל זה ההגדרה של שנייה, זה משך, זה לא זמן.
כשהתורה מדברת לפני בריאת האדם,
כן.
על מושגים של יום, כן. ערב, בוקר, ערב, כן. יום, זה זמן שהוא לא תלוי במשך, זה זמן אבסולוטי.
עד כאן מונים למניינו של עולם. מה זה?
שאנחנו לא יודעים.
לא יודעים.
התורה מספרת לנו משהו שאפריורי אנחנו לא נדע ולא נבין.
כן.
וזה שרשוע כזה.
לא, ולכן, ולכן, ולכן.
אולי
בשביל
להגיד שיש
אחריות. לא, לא, לא. ולכן השאלה של רש"י. למה פתח בבראשית? לא מבין שום דבר שם. אני לא צריך את הפסוקים האלה. בסדר? אז השאלה באמת, זה משמעות, אני מקנה לפסוקים האלה בידיעה ברורה שהמציאות המתוארת שם היא לא ידועה לי.
יכול להיות שנה, זה יכול להיות אלפי שנים.
לא, זהו,
אנחנו
לא יודעים
אפילו באיזה
מונחי זמן לדבר על זה.
זה נקודה, לא היה אדם שיחוש שניתן הגדרה לזמן הזה.
זה יכול להיות בזמן לדבר על זה.
זה נקודה.
כן, זה מה שרבי סימון רוצה לחדש כאן במדרש. בסדר?
ובכל זאת, כשאנחנו מדי שבוע
מקדשים,
קבע מי שקבע, שאנחנו
מתחילים
בסיפור הזמן הזה הבלתי ידוע.
נכון, נכון, כי זכר למעשה הבריאה עצמה. זיכרון למעשה בראשית. אבל יש הבדל בין זכר ובין זיכרון. זכר, אני חוויתי את זה, או אני מסוגל דרך המסורת להבין מה חוו. זיכרון, רחוק ממני, שנות אור, אין כבר זמן. כן? לא תופס את זה. למה? כי זה לא דרך החושים שלי. אני יכול להשתעשע ולהמציא כל מיני מושגים מופשטים. זה כן. אבל להגיד שאני חווה את הדבר? לא. אגב, מי שיתעניין בהגדרה שנתנו מתי זה היה בשנות ה-60, אם אני זוכר טוב, של השנייה, יבין מיד שזה לא דבר שאתה חווה. בניגוד להגדרה הישנה עם השעון שאפשר עוד להיות טיק, טק, טיק, טק. לא, אין יותר טיק. כאן זה, עכשיו זה מוגדר כמעבר בין רמות אנרגיה של הסלסיום בתנאים מסוימים. בסדר? כן.
הרב יהודה היה אומר, לא
בסדר, היום.
זה הבעיה של הזמן.
לא, לא חושב שזה בגלל זה. יש מחלוקת יסודית, האם צריך בכלל ללמוד משהו שלא קשור לעם ישראל. לא, לא, זה לא, זה ההסבר, זה, אבל לא קשור לזה, מה ניתו חולק על זה לגמרי?
לא, אתה מתחיל
מבאר שם. לכן אני אומר, הוא חולק על שיטת רבו לגמרי. מה לעשות? מותר, לא? בסדר, טוב. אז אומר כאן, איפה היינו?
הספר.
מה? הספר הבולט והחשוב בעולם היהודי, בתקופה המודרנית. המתייחס לכל השאלות האלו, הוא ספרו הלא כל כך מוכר לצערי של רבי שם טוב גפן. אם כבר הזכרת את רב צבי יהודה, תראו עוד מעט. הממדים הנבואה, האדמתנות. זה גיאולוגיה בעברית מודרנית. הוא המציא כל מיני מילים. כן, זה יפה, לא? האקדמיה ללשון לא קיבלה.
גפן, לא? אחד השם גפן. שגפן זה השם שלו.
כן, זה מה שאומר לי, רבי שם טוב גפן. כן.
סבא רבא שם, אתה אומר גפן.
אני לא יודע.
אה, שם גפן, זה אביב גפן?
לא בטוח. לא בטוח.
הכל אפשר.
לא בטוח, אבל לא חשוב כרגע.
אז רגע, אז הדמתנות זה גיאולוגיה?
כן. טוב, הגרסה הראשונה של הספר היא מאוד מאוד קטנה. לא, לא, זה... הגרסה הקיימת היום במוסד הרב קוק היא הרחבה של של המהדורה הראשונה. הוסיפו שם הרבה מהמאמרים שלא היו בגרסה הראשונה. מה? כן, כן, זה...
הרב קוק מאוד העריך אותו.
הרב קוק כתב, כתב, כתב מכתב ל... לא, יש חילופי מכתבים בינם. בין הרבי שם טוב גפן והרב קוק, אבל לספר ספציפי הרב קוק כתב מכתב המלצה. ואם כבר הזכרנו את הרב צבי יהודה, אז מניטו והרב צבי יהודה למדו את הספר במשך שנים. יש אצלי בבית הספר של מניטו עם ההערות שלו. אז אפשר להבין מתוך זה באיזה סוגיות הם דנו באמת, כן?
לא בהלכות, אני מבין של שבת.
לא בדיוק, לא בדיוק בדברים האלה. לא, דווקא לא, 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 באמת בשאלות היסוד של מהות הזמן והדברים האלה, כן. הנה, וזה מה שהוא אומר כאן, למדתי חלקים מן הספר עם הרב צבי יהודה זצ"ל. אחד מהמקומות הבודדים שהרב צבי יהודה זוכה לתואר זצ"ל ולא רק ז"ל. כי זצ"ל אצל מניטו זה הרב קוק אהב. כן, 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 לא, זה... הרב שם טוב גפן שהיה מודע היטב לדברי קאנט, כי באמת הספר הוא קאנטיאני לחלוטין מתחילתו ועד סופו, כן? מבחין בין סדר הברואים ובין משך הזמן, וזו באמת, זו הבחנה באמת חשובה ביותר, ונקרא לצורך זה הערה 658, שהיא מתוך הספר לפי המהדורה החדשה. כי בעוד אשר על ידי החפירות בעומק האדמה, שנעשו בימים האחרונים במקומות שונים.
מתי
הוא חי? הוא חי מ-1856 עד 1927.
איך הוא...
איננו רואים סדר השתלשלות הברואים והתהוות היצורים זה אחר זה, עין בעין. מה? לך תתמודד עם זה עכשיו. עכשיו הוא לא עושה כמו הרבי מלובביץ' שמתכחש לכל הדברים האלה. ואומר, יש מאובנים, כן, אבל זה, הם נבראו כמאובנים. זו התשובה של לובביץ'ר, כן? לא. אז הוא אומר כאן, מה אנחנו רואים? בשדרות היותר תחתונות ומזה היותר קדומות, איננו מוצאים בהם רק דוממים לבד, ובשדרות שאחריהם גם צמחים ושדרות העליונות. מלבד הצמחים גם בעלי חיים, זה השכבות הגיאולוגיות, זה בסדר. עד שבשדרות היותר העליונות, ואם זה גם יותר מאוחרות, איננו מוצאים כבר את שרידי האדם הקדמוני. הנה להפך, המשך זמן המאורעות ההן, אין יכול לדעת עליו אדם מעולם מחושב המורגלים. יש כאן סתירה לכאורה למה שקאנט אמר, זה לא דבר שאנחנו חשים, זה אנחנו דברים שממצאים אובייקטיביים, כן? שאיננו מוצאים בו היום. והטעם פשוט מאוד, לפי שכל השתלשלות הברואים זה אחר זה הייתה עוד בטרם נברא האדם על פני האדמה.
הגיאולוגיה זה סוג של
פרה-היסטוריה. זה לא סוג, זה פרה-היסטוריה, אבל במובן הזה שהזמנים ש... טוב, בתקופה שלו יום אחד היו יכולים להגיד עוד מאובן של 40 מיליון שנה, ולמחרת להגיד 20 או 300. כי המדידות לא היו והשיטות היו בעייתיות. היום יודעים בצורה הרבה יותר מדויקת. אבל מבחינתו, מה שחשוב לו להגיד, יש מציאות, וזאת מציאות, אי אפשר להתכחש למציאות הזאת, כי היא מול העיניים שלנו. זאת מציאות, אבל הזמן של או הזמנים שקשורים למציאות הזו, יש לנו בעיה להתמודד עם זה. למה? כי לא היו בני אדם.
אני רוצה להבין, הוא אומר פה שיש פה, איננו מוצאים כבר את שרידי האדם הקדמוני, זאת אומרת בהשתלשלות יש שרידים של אדם קדמוני, ואז בסוף הוא כותב שכל השתלשלות עוד טרם נברא אדם, זאת אומרת היה אדם קדמוני לפני הבריאה של האדם שאנחנו נבראים היום.
זה נשמע כמו בורא עולם עוד המחריבה.
לא, זה נשמע כמו הזוהר בתחילת פרשת ויקרא בעמוד י' שמדבר על
מה אפשר להבין את זה ככה.
על מה מדבר? על מה?
תראו שמה בזוהר.
איזה זוהר?
אני תמיד אוהב. פתאום, זהו, אפשר לכתוב רומנים שלמים וזה, ואת הבדיוני והכל. הזוהר אומר בפשטות שלפני האדם הראשון היו עוד בני אדם.
אוקיי.
זה הכל.
באותה
צורה? היתרון של הזוהר שאין בצידו תמונות. זה כמו עיתון של פעם, כמו למונד. שלא היו שמים תמונות כדי לא לקלקל את החוויה האינטלקטואלית. וואי וואי, בניו יורק טיימס גם כן תקופה ארוכה מאוד זה היה ככה. לא היו מפרסמים תמונות בניו יורק טיימס. למה? כי זה תופס מיד את את העין, וזה מגביל את החשיבה של ה... כן, כן, כן. וגם בלונדון, מי זה בלונדון? זה העיתון החשוב שם, זה... לא, איזה גארדיאן, לא, 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 לא. הטיימס הלונדוני, כן, כן, גם כן, אותו דבר. בסדר, פעם היו עיתונים. כן, אפילו פעם הרב קוק היה כותב בארץ, אז מה...
כמו
שהוא
אדם,
בגלל
שהיה לו
שכל, היה לו עזר. עכשיו,
מתייחסים
לזה? למה?
סתם,
מעניין,
לא קראתי אף פעם פשוט את ה...
לא, במיוחד, זה...
מעניין לקרוא.
בסדר, כן, מעניין לקרוא. כן.
האדם
הקדמון
הייתה
לו דעת? בסדר, לא יודעת. שוב, אני לא דיברתי איתו אישית, אז אני לא יודע. נמשיך ל-659. להעולם אין יותר מזמן היות האדם ההיסטורי. אז האדם הראשון זה האדם ההיסטורי, כן? האדם של תולדות האדם בשפת התורה. ומפני מה? מפני שרק אמו, כלומר עם האדם ההיסטורית, ועל ידו מתחילה מציאות של הזמן, ורק איתו יחד תופיע צורתו של הזמן, אשר רק על פיה, כלומר על פי אותה הצורה דווקא, הוא נקרא בשם זמן. ובאין אדם כזה, לומר האדם התולדתי, ואיתו יחד הלא יחסר גם הזמן בצורתו התולדתית, היה איתם יחד עם צורת הזמן התולדתי והאדם התולדתי, נעדרות גם הצורות האלה של הנמצאים שבהם נכיר את הנמצאים ורק על ידיהם יתוועדו לנו הנמצאים. זה לא זה... לא, זה עברית שלא קצת מסובכת.
זה הגרסה העממית כבר.
לא, זה הגרסה המקורית. לא, זה הגרסה המקורית. ככה הוא כותב עברית. זה עברית לא יותר מסובכת מהעברית של הרב קוק באותה תקופה, כן. בסדר, אז צריך להתרגל קצת לדברים, במיוחד לכל המילים שהוא ממציא, זה עוד צריך שם שאין סופי של זה משהו.
בן יהודה קטן על ידו.
מה?
בן יהודה קטן על ידו.
קטן על ידו, קטן על ידו, כי הוא באמת כנראה קרא, זה לא שהוא כנראה, הוא קרא את קאנט, והוא מנסה להעביר את זה לעברית בחלקים מסוימים, ועדיין אין תרגום של... זה, זה, זה מאמץ לא, לא פשוט, כן? אבל המסר מבחינתו הוא ברור. אין אדם, ואדם זה אדם ראשון, אדם הראשון, גם אם לפני זה היו ליצורים שהלכו על שתיים והם לא היו ציפורים, זה חשוב מאוד להדגיש את זה, כן? גם אם היו, הם היו חסרי תודעה, אבל צריך להגדיר בדיוק איזה תודעה היה חסר להם, כן? ולכן אי אפשר לדבר על זמן, במובן שלנו, 24 שעות ליממה וכו' וכו', כן? בסדר? מה שמניתו בא ואומר, התודעה שהייתה חסרה להם זה התודעה המוסרית. אז זה מה שהוא אמר כאן, חזרה למניתו. בנוגע לסדר הבורים, אין מחלוקת שזהו נתון מציאותי. למעלה, ראשונה. וכפי שהזכרתי כבר בתחילת השיעור, התורה אינה חולקת על המציאות. טוב, זה ברור שזה נגד חב"ד. מניתו ידע טוב מאוד מה שנאמר בשם האדמו"ר, כן? לא בשם, הוא אמר את זה בעצמו, כן? אולם בנוגע למשך הזמן של כל התהליך, מרגע הבריאה עד הופעת האדם הראשון, סוף יום השישי, אין לנו כל אפשרות לדעת את משכו, משום שעלינו להבחין בין שני סוגי זמן במהלך מעשה בראשית. הזמן שבכוח והזמן שבפועל. זה חלוקה של רבי שם טוב גפן. בדומה לנאמר במדרש, עד כאן מונים למניינו של עולם, הזמן שבכוח. מכאן ואילך מונים למניין אחר, הזמן שבפועל.
אבל בכוח הזה הנה הוא דם, הוא מדבר עליו שיש לו גיאולוגיה.
ברור, יש לו היסטוריה.
לא, אז הוא לא בכוח, הוא לא בפוטנציאל, הוא לא קשור.
שוב, רבי שם טוב גפן המציא את המושגים האלה כדי לתרגם את מה שקאנט אומר. לא צריך להתאפס ל...
בכוח זה לא בכוח באמת.
בכוח זה כאילו איך שאדם בסוף הוא אדם חווה את הזמן.
כן.
אבל הבכוח הזה זה לא פוטנציאל שעוד לא התממש.
לא, 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 לא.
שתודעת האדם שחווה את הזמן.
בדיוק, בדיוק. הוא לא... שוב, אני אומר, יש קאנט, יש את התרגום.
כמו שאתה רואה, כולם אוהבים את אריסטו עד ימיו גם. משתמשים במושגים שלו. למרות ה...
לא, כי באותם ימים אין בעברית מילים כדי לבטא את הדבר הזה. אנחנו עם אוצר המילים של העברית הרבנית של ימי הביניים. אין! בסדר? זה מה יש. אז אומר כאן, הזמן שבפועל הוא הזמן של האדם ההיסטורי. והאדם ההיסטורי לפי התורה מופיע החל מן הפסוק, זה ספר תולדות האדם ביום ברו אלוהים, אדם בדמות אלוהים עשה אותו. איפה זה? זה פרק חמישי בראשית. אז מה יש לנו בארבע פרקים הראשונים? יש לנו תיאור של משהו שלא קשור לעולם הזה, למציאות ההיסטורית. ולכן המקובלים מדברים על השתלשלות העולמות מעולם הבריאה, שזה מעשה בראשית עצמו. אחר כך, התיאור, אם יורדים מעולם הבריאה, יורדים לעולם היצירה, זה מפסוק ד' של פרק ב', עד שמגיעים לפרק ה', ששם יש תיאור של המציאות ההיסטורית. בסדר? ולכן, אם שמים לב למה שיש ב... התיאור שיש בעולם היצירה, יש לנו שם את תיאור חטא אדם הראשון.
רגע, אבל
זה קשור
לניתוי.
וקין והבל.
זהו,
זה נגיד. כן, כן. כן, כן.
זה
לא בעולם העשייה.
זה עולם זה?
שזה אומר, אומר מניטו שזה אף טיפוס למה שהולך להיות אחר כך בהיסטוריה.
רגע, זה
באיזה
עולם זה?
בעולם היצירה.
אז קין,
כן, כאשר הוא בא ואומר שיש, שהסיפור של קין והבל הוא אף טיפוס לכל ההתרחשויות אחר כך בהיסטוריה, זה מבוסס על ההבנה הזאת. מה שיש, מה שמתואר בתורה בעולם היצירה, זה אחר כך משמש כאף טיפוס בעולם העשייה. זה לא חשוב.
מה שקרה בקין והבל זה רק תיאוריה?
לא, לא תיאוריה, לא משתמשתי במילה תיאוריה. אף טיפוס. אף טיפוס. אף טיפוס. פעם מישהו שאל.
אבל זה היה או לא?
שנייה, תקשיבי. פעם מישהו שאל, ככה סיפר לי אתמול, את האח של מניטו, רבי דניאל, זיכרונו לברכה, לגבי חשבונות הגאולה. חשבונות הגאולה. כי הוא זרק איזשהו משפט לגבי איזשהו תאריך. אז הוא אמר, כן, אבל מי אומר שזה בעולם שלנו? זה ביצירה. ועד שזה מגיע לעשייה,
זה פוטנציאל.
לא, הוא לא אמר פוטנציאל. עד שזה מגיע לעולם העשייה. זהו. מה מבינים מהתשובה הזאת? מבינים שלא מבינים, זה בסדר.
יש אדם שיש לו בחירה,
זה
יכול להכניס
למסלולים שונים. בסדר, לכן אני אומר, חשוב מאוד לדייק בדברים האלה, כי באמת, ברגע שמבינים את הדרך שבה המקובלים בעיקר תפסו את העניין הזה, אז המון שאלות ששואלים היום אין להן שום מקום.
כן? כאילו
שאני
בתור בכלל דיבור על עולם
היצירה.
הוא לא אומר את זה
בפורש,
גם בספר, בסוד העברי, זה לא כתוב.
סוד העברי, אני לא אחראי על מה שכתוב שם.
הוא לא עוסק בזה. הוא לא דיבר.
לא,
אני חושב שמה שהוא רוצה להגיד, שהוא מתעסק בקבלה.
שהוא כל כך מתעסק בנושא המוסרי, דווקא בזה, זה נראה לך ברור שזה היה.
שזה עולם, כן.
זה לא משהו שהוא לא חייב.
כל סוד העברי בכלל לא מעולם, שהוא יכול להיות מדבר בעולם היצירה, ובכלל לא בעולם היצירה.
החלוקה הזאת היא מניטו מזכיר אותה מדי פעם, וכאשר הוא מדבר ברור שהיא מהותית, וכאשר הוא מדבר ספציפית על הסיפור של קין והבל, אומר זה משמש, זה אף טיפוס לכל ההתרחשויות.
כן, אבל אף טיפוס זה לא אומר שזה עולמות שונים, אני יש אף טיפוס שיכול
להיות. בסדר, הוא לא חייב.
כמו שאנחנו אומרים שיציאת מצרים, גלות מצרים היא אף טיפוס לכל הגלויות. אז זה אומר שזה עולם אחר?
לא, זה אף פעם מניטו לא אמר, שזה אף טיפוס.
אולי לא הוא,
אבל... שוב, מה שאחרים אומרים...
לא, זה דברים שנאמרים הרבה.
זה משהו אחר.
זה דברים שנאמרים הרבה, למשל דוגמה על גלות מצרים.
בסדר, אבל שוב, אני לא אחראי למה שאחרים אומרים, גם לא על מה שמניטו אומר, אני רק מציין את העובדה שמניטו היה מדייק, ואף טיפוס זה אף טיפוס, דגם זה דגם, זה משהו אחר. גלות מצרים זה דגם בגלויות, בשאר הגלויות, זה אף טיפוס אצלו.
מה הגלויות
בגלויות אף טיפוס? בדיוק, כי הוא ככה רצה לרמוד דברים... מבחינתו זה לא אותו דבר. וכשמחברים דברים אחרים שהוא אמר, אז מבינים שיש הבדל. בסדר, הוא לא...
אז אף טיפוס זה רק בזה, רק בקין והבל?
לא, גם חטא אדם הראשון.
כן,
מה שכלול בין... לא, לא, לא. יש קודם כל 34 פסוקים של מעשה בראשית, זה עולם הבריאה. בסדר. אחר כך יש מפסוק ה' של פרק ב' עד סוף פרק ד', זה עולם היצירה.
וכל זה זה אף
טיפוס? זה... שנייה. יש כמה פסוקים שלא שמים לב אליהם, כן? כן, כשנייה, שנייה, שנייה, שנייה. כן, זה, זה, זה השתלשלות הדברים. עכשיו, האם כל פרט שנאמר שם הוא באמת עדיין בעולם היצירה? התשובה היא לא. כי למשל, בפרק ג' יש לנו פסוק חף א', כן? שמתחיל בפועל ויעס. אז ברור. ויעס זה בעולם העשייה, גם אם זה בתוך הפרק הזה. לכן זה אומר, צריך מניטות, גם כן היה אומר, שצריך לשים לב. זה המסגרת בגדול. בכל פסוק עכשיו צריך לשים לב על איזה עולם הוא מדבר, גם אם זה במסגרת של עולם היצירה נגיד, כן? יש פסוקים שקשורים לעולם העשייה, כמו שבמעשה בראשית עצמו. נעשה אדם. נעשה אדם, זה בפועל, זה צריך להגיע לעולם העשייה. לא, ודאי שלא, זה כמו אני אומר, תמיד תיאור לוגי של הדברים, לא קרונולוגי, חשוב מאוד. לא, זה גם לא יכול להיות קרונולוגי לפי ההסבר שלמדנו, כי אם אין זמן, מה?
אתה יכול להגיד כבר, למה זה מפרק א' עד?
עד סוף פסוק, הנה כאן פסוק ג' של פרק ב', אשר ברא אלוהים לעשות.
זה בריאה,
אוקיי, ביצירה. זה בעיקר בריאה, אני אומר, זה בעיקר בריאה, כי אם מדייקים, מה לעשות, יש מלא דברים שהם לא בריאה. אז מי זה? מאלה תולדות השמיים בארץ ויברם ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים, בסדר? וייצר השם אלוהים וכו', זה ברור שזה עולם היצירה בעיקר, ובפרק מתחילה תקופה חדשה, אפשר להגיד, בסוף פרק ג', אבל אני מאיר ששוב אני אומר שכבר בפסוק חף א' של פרק ג' יש לנו את הפסוק ויעש השם אלוהים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם, זה ירידה לעולם העשייה לפי כל השיטות, כן? בסדר?
זה כבר סיפור
היסטורי. מכיוון שזה במסגרת הזאת, בגלל זה שייך לתורת הסוד, כי כל הדברים האלה הם מורבבים ביחד, וצריך להבין כל דבר, מה הכוונה בדיוק, ומה מתואר בדיוק בכל, לא רק בכל פסוק, בכל מילה, מכיוון שיש פסוקים שחלק זה קצת, קצת יותר מורכב ממה שרגילים, אבל מפרק ה' זה ספר תולדות אדם ביום ברוא אלוהים, אדם בדמות האלוהים עשה אותו, עכשיו זה היסטוריה שלנו.
כן?
כן, אבל אנחנו כל הזמן בכל העולמות, אז זה... ברור לכולם. אם לי ברור, ברור לכולם. כן.
אז בעצם, אם ככה, זה לא ממש יש משמעות גדולה לחלוקה הזאת.
יש משמעות.
כי ממילא זה בפנים יש...
ברור, בסדר. שוב, התורה זה לא ספר קרונולוגי. יש לה מסר להעביר. אז כשצריך להשחיל באמצע פסוק שמתאר את ההשתלשלות הסוף, אז יש באמצע. נו, שי, מה? צריך פשוט לדעת את המושג הזה שיש השתלשלות, ויש דברים שאומנם המושג של זמן קיים בתוך אותם עולמות, אבל זה משמעות אחרת, בסדר. ואני לא מוכן להגיד רוחנית, שיהיה ברור. בסדר? טוב. אז הוא אמר כאן, אם עבור ניוטון הזמן קיים אפריורי כאובייקט מתמטי מוחלט, ללא קשר להימצאות האדם, וזה אותה הנחת יסוד אצלו שאיינשטיין יקעקע, לא כי הוא חושב שזה תלוי באדם, כן? אלא פשוט המוחלטות של הזמן, זה דבר שהולך להימחק, כן? ללא קשר להימצאות האדם, עבור קאנט אין זה המצב, הזמן כמו המרחב אינו קיים בפני עצמו, הוא חלק ממבנה תפיסתי תודעתי המשמש אותנו להבנת חווייתנו החושיות. הזמן הוא נגזרת של התודעה האנושית. אם אין אדם, אין זמן. לפי ההסבר של רב שם טוב גפן, ללא אדם יש רק זמן בכוח. אין זמן היסטורי. בסדר? טוב. אז עם ההבחנה המאוד חשובה הזאת, עכשיו מניטו מתחיל לדון באמת במושג של אבולוציה. ושואלים אותו, האם המושג אבולוציה מקובל על חכמי ישראל? תשובה, הרב קוק דן בספרו אורת הקודש בעצם המושג, וכותב בפירוש שאין שום בעיה לקבל את המושג הזה. האם מניטו לא ידע את זה לפני שקרא את אורת הקודש? התשובה היא, לא, הוא כבר ידע את זה. בשיעורים שהוא נתן בתחילת שנות ה-50 לפני שהוא פגש את הרב צבי יהודה, הוא כבר מדבר על זה, בסדר? הוא מכנה את שיטתו של דרווין וממשיך דרכו תורת ההתפתחות. הוא אף כותב שהיא תביא בסופו של דבר לידי התפתחות אמונית רוחנית ולעומק אמונה יותר עליונה ויותר מהירה ומחיה מאותה ההבנה הפשוטה שהאירה לפני התגלות הפרץ. לא, זה לא שלא אין סתירה. זה בדיוק מה שהתורה אומרת. מדברת על התפתחות. כך כותב הרב. כן. אחד מהמקומות הבודדים שמניתו מצטט מהחלק השני של אורות הקודש. תורת ההתפתחות ההולכת וכובשת את העולם. כעת, אם מתאמת... מותאמת.
לא, מתאמת.
מתאמת, מותאמת אפשר גם כן. לרזה עולם של הקבלה יותר מכל התורות הפילוסופיות האחרות. בסדר? האם הרב קוק הוא הראשון שטוען את הטענה הזאת? ממש לא. זה לא ידוע לי. זה לא ידוע לי. אחד שטוען את זה בפירוש, ואפשר לראות את זה, זה בעל העוללות אפרים, בפירוש למשנה. מדבר על עוללות אפרים, זה מאה ה-19. ההתפתחות ההולכת במסלול של התעלות. טוב, זה כבר ההגדרה, זה כבר לא ההגדרה של דרווין, כן, ההתפתחות כאן. כי מבחינת דרווין, הכל אקראי, תלוי במוטציה.
אבל יש מורכבות שהולכת וגדלה. הוא מדבר על מורכבות, לא?
דרווין?
לא. אבל זה לא שכלול מוסרי, כן?
לא, זה לא קשור לשכלול המוסרי. האם דרווין מדבר על מורכבות הולכת וגדלה? לא יודע, אבל הדברים של הרב קוק כאן הם מכוונים כנגד דברי ברקסון, שמדבר על ענף התחלתי ואחר כך על התפתחות אקראית. ענף התחלתי, ללן ויטל, ללן ויטל במקור בגרמנית. ללן ויטל, מה הבעיה? לאלן ויטל. אלן.
אלן
זה תרופה. ענף, בעברית.
ויטל זה
חיוני. לכן בעברית זה נקרא ענף. בסדר? ההתפתחות ההולכת במסלול של התעלות היא נותנת את היסוד האופטימי בעולם. כי איך אפשר להתייאש בשעה שרואים שהכל מתפתח ומתעלה? טוב. שאלה.
אז מי מתמודד? תורות היהודים?
לא. שאלה אחרת. באיזה שנים כתב הרב קוק את המשפטים האלה?
לפני.
כן. בלי להגיד לפני מה.
לפני חודש
הראשונה
בכלל.
מן הסתם. כן. צריך להסתכל בפנקסים מה כתוב. וכשחודרים בתוכיותו של יסוד ההתפתחות המתעלה, אנו מוצאים בו את העניין האלוקי מואר בבהירות מוחלטת, שדווקא אין סוף בפועל מחולל הוא להוציא אל הפועל מה שהוא אין סוף בכוח.
שוב אריסטו חוזר.
לא יודע אם אריסטו. אפשר להגיד גם רבי שם טוב גפן. טוב, בסדר. אז אומר, כאן הרב אינו הראשון המתייחס למושג ההתפתחות, קדמו לו גדולי המקובלים, ואפשר למצוא ביטויים שונים של רעיון זה, כבר בכתבי הרמח"ל, למשל. התורה אינה מתארת עולם סטטי. יש לרמח"ל דיוק מאוד מאוד מעניין. אני חושב שהוא גם מוזכר בדברי ההיגיון הנפש, אבל אני לא בטוח ב-100%. אבל הרמח"ל אומר דבר כזה. אם אנחנו בוחנים את הנאמר בששת ימי המעשה, אז אנחנו רואים למעשה שיש שלושת הימים הראשונים, ושלושת הימים הבאים אחריהם. זה אני זוכר בפירוש אצל הרמח"ל. אבל אני חושב שזה כבר מופיע אצל היגיון הנפש. אומר, ויש הגבלה בין שלושת הימים האלה ושלושת הימים האלה. למה? התורה חוזרת למעשה על אותו דבר. אבל התיאור הראשון הוא סטטי, והתיאור השני הוא דינמי. מה נאמר ביום הראשון? ביאור. מה נאמר ביום הרביעי?
מאורות.
מאיפה בא המרכיב של הדינמיות ביום הרביעי?
מהאור.
לא. בתחילת הפסוק, מאורות בכתיב
חסר.
המאור, כן, זה מה שאנחנו רואים. שני המאור הגדולים, הכל חסר. זה סטטי. המאור הקטון והמאור הגדול, פתאום מאור בכתיב מלא. הדברים מתחילים לזוז.
הבחירה של
הלבנה מזיזה את
העניינים.
בוודאי.
אבל מזה
עושה
את זה?
מי?
זה לא הייתה בחירה, זה הייתה שאלה.
לא, מזה דייק מניטו.
ולמדנו את זה.
כן, אומר. אבל נראה לי שהמקור שלו זה גם או היגיון הנפש או הרמח"ל. כן? יום השני.
זה מים.
אבל מים בשביל מה?
זה לא, זה מרקיע
מעלינו. בסדר, עדיין כלום, איפה? ותראה היבשה. ומה קורה ביבשה?
מה קורה?
ביום החמישי.
צמחים.
לא רק צמחים, תנינים וכל הדברים. זאת אומרת, יש הגבלה מדויקת, אבל אחד זה דבר, עולם סטטי, ואחר כך זה עולם דינמי. אז אם זה עולם דינמי, יש התפתחות. זה המשמעות של המילה היסטוריה. אני מתחיל מנקודה א', כדי להגיע לבית. זאת אומרת, המושג של התפתחות לבוא ולהגיד, היא לא קיימת בתורה עצמה.
ומה זה שלישי?
שלישי זה את תדשי הארץ עשר וזה. זה מתחיל...
לא, בשלישי מה היה שזה לא סטטי?
זה גם סטטי, כי בשישי יש את המושג של ה...
מה שלישי?
לא, לא, אני אומר, בשלישי.
זה רק
צמחי. המטרה זה הנפש החיה. כן.
אז כאילו הצמחים נתפס סטטי
בכלל? ברור, כי זה לא... כן, אבל... אין כלום, אין תנועה, זה מה? איך מגדירים בעל חיים? זה אחד שמתנועע, לא? הנה אריסטו. כן? אז זה בדיוק זה, אבל זה דיוק מאוד חשוב כאן כדי להבין את הדברים, כן? אז אני חוזר למנטו. התורה אינה מתארת עולם סטטי, כבר הזכרתי את הדרש של הפסוק המסיים את מעשה בראשית, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים, לעשות כל מה שנברא בששת ימי בראשית, צריכים עשייה, עד ההוא דכתיב, אשר ברא אלוקים לעשות, אשר ברא ועשה אין כתיב כאן, אלא לעשות, לומר שהכל צריך תיקון. אז זה רעיון בסיסי בתורה וחז"ל וזה מכל מקום.
השבת היא בעולם העשייה?
מה?
השבת היא בעולם העשייה?
השבת היא בעולם העשייה. לא הבנתי. תסבירי.
ששת הימים זה בעולם, זאת אומרת יש יצירה, עולם הבריאה ועולם היצירה.
מי אמר? אני? אני אמרתי שצריך לדייק בכל פסוק לראות מה כתוב בכל דבר.
השבת יורדת לעולם העשייה.
למה השבת?
יש ששת ימים, יש
שבת. שוב, שוב, אני לא רואה. על מה את, על איזה פסוק את מדברת?
זה פה.
זה לא כתוב בשום מקום.
בשבת הוא נע.
לא, זה המצאה שלא יודע של מי. הקדוש ברוך הוא ברא, נקודה. היה נוח ביום השביעי, וכן, בסדר, אני מסכים, אבל זה מה שנאמר לפני זה, בוודאי שלא. אין בריאה מתמשכת, יש בריאה, נקודה. והכל נברא בבת אחת.
אבל יש שינוי בין ששת ימים לשבת.
יש מה?
יש איזה שינוי בין ששת ימים
לשבת. נכון, יש שינוי שהבורא לא מתערב.
מה זה אין בריאה מתמשכת?
כי אין מושג, זה סותר את המושג של בריאה.
מחדש בתשובות.
מחדש, כן, זה לא בריאה.
ברא בבת אחת, ברא
בשלבים, ברא זה ברא, הכל נברא בבת אחת, העולם הבא והעולם הזה, ככה לשון המדרש, לא ממציא שום דבר. כשאומרים ששת ימי הבריאה זה שטות, אין מושג כזה, ששת ימי המעשה. איפה? לכן אני שואל, על איזה פסוק את מדברת? כי אחרת אי אפשר להתייחס. כן? טוב.
אז לפי באמת הדבר הזה של הקבלה של שלושה ימים או שלושה ימים,
כן.
יוצא בעצם שהבריאה הייתה רק שלושה ימים הראשונים.
לא, הבריאה לא הייתה, אפשר לדבר על בריאה ומושג של זמן כלשהו.
הבריאה הייתה רק מה
שמתואר בשלושה. לא. הבריאה היא הבריאה, נקודה.
איפה שכתוב ברא, זה הבריאה.
כן, נכון. טוב, זה הפסקה הבאה. זה הרציפות.
זה הנזק של הגננת.
אבל בריאה זה בריאה.
לא, זה פסוקים שהוא
ברא את האדם. כן, 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 בסדר. לכן אני אומר, זה כששבוע הבא אנחנו נדון בפסקה הבאה. כן.
אבל גם יש
ברא
אלוקים לעשות.
ברור, לא. אשר ברא, זה בעולם הבריאה, לעשות בעולם העשייה. פשוט. ומה צריך לעשות? צריך להשלים. לכן יש מושג של התפתחות, זה מה שהמדרש אמר. אם לא מדייקים בזה, אז ממציאים באמת סיפור שלא כתוב בתורה. ועל זה יש כל מיני שאלות. על עשייה, כן, פשוט, נכון? וואלה, איפה התיקון המסתי וזה, כל הדברים האלה, הכל הלך לנו. איי, 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 איי. מה?
הבריאה היא מטרה שזה ירד לעולם העשייה.
מה?
שזה ירד לעולם העשייה.
יורד, עולה, זז ימינה, שמאלה, אני לא יודע, שבסוף הדברים צריכים לצאת אל הפועל. בסדר, זה הכי פשוט לדבר, אני לא יודע מה, כל הזמן צריך לסבך את זה עם גיאומטריה מיותרת. כן? צריך לעשות, יש מה לעשות, ברוך השם. זה הכל. ומצבנו לא דומי בדיוק למצב שהיה לפני כמה וכמה שנים, ואפילו לא לפני 100 שנה, ואפילו לא לפני 50 שנה.
יש גם אחורה, לא
קדימה. אני לא יודע מה זה התפתחות אחורה.
לא התפתחות, נסיגה. יש נסיגות.
איפה?
במציאות.
אני שואל, איפה?
זה הפנשה בגלגל
כמו שואל. כן, בסדר, אז יש עיכובים. אז יש עיכובים.
זה היה לטובה. מאיפה להיות?
לא, מה, זה לא יפה, אבק שריפה? תראה מה הסינים עשו מזה.
זה קופה, זה לא.
מה?
זה הבן אדם שעשה את החרב.
לא, זה כבר למדנו יותר משנה, אני חושב, שיש רע שלא קשור לפעילות, לפעילותו של האדם. אם לא, אפשר לחזור על ה...
אתה יכול לראות את זה נורא בבירור, כל הזמן עיכובים.
מה זה? אתה לא יודע איך הם מסתכלים. יש מישהו שרואה עיכובים, יש מישהו שרואה דברים חיוביים. יש לי אפילו הוכחה לכך.
מה
הוכחה? הנאום של ביבי והתשובה של... איך קוראים לה?
ליבני.
על אותה מציאות, כל אחד ראה התפתחות חיובית, השנייה ראה רק אסונות. לכן, תלוי הכל בשורש הנשמה, בשורש הנשמה של כל אחד, לא?
תסתכל עכשיו על הדרגה
של ילדים. מי?
זה בעזה היום,
שזה
מלחמה
תרועה
מה שקורה
שם. בסדר, לא?
הוא מבליג שם. אחרי שנטפל בהם כמו שצריך, נגיד, איך לא עשינו את זה קודם?
בסדר, לא.
הקושייה, איך ליברמן לפני ראש שר ביטחון, ואיך הוא אחרי שר ביטחון? איך הדבר הזה?
קיבלת.
רואים שם מה שלא רואים
מפה. קיבלת.
יש חיילים שרואים.
בדיוק.
זה בעיה. לא צריך לשלוח חיילים.
זה דבר הבסימון
במדרש. עד כאן מונים למניינם של עולם זה לפני. ומכאן ואילך מונים למניין אחר, זה הכל, זה תשובת המדרש, מה?
לצאת למלחמה זה לא כזה פשוט,
זה...
טוב,
נראה לי שהגיע הזמן של ההפסקה, ואנחנו נמשיך שבוע הבא.
מה שלא רואים
מפה
לא רואים משם,
השאלה איזה
משקפיים
עושה. משקפיים.